ערב טוב, אנחנו עוברים לדיבר השישי. שיטה כזו אינה זקוקה לעריכות דברים למובאות ומופתים מרובים. אין צורך והקפות סביב לעניין. ניגשת היא אל שורש העניין בדחיפה, משתמשת היא בשניים ושלושה דברים, בהדגשת תיבה בלשון הסוגיה, והקושיות מתפרקות. הבעיות נפתרות והספיקות מתפשטים. דודי רבי יצחק זאב אמר על אביו רבינו הגדול בשעה שהספידו, כי מחוות ידו של רב חיים העירה את עיני התלמידים בבחינת גל ילדרי ונפל נהורה. הלשון מדויק, ההנחות קצרות ומנופות, הניסוח נעשה באמנות. הלימוד הוא קו ונקי, החסר פסול והיתר כנטול דמי. אין צורך בספרייה, בארון נמצאים רק ספרי יסוד ולא יותר. הארוס שולח סילונות לבית חמי לכבוד ארוסתו על ידי שליח. בעל ואשתו הנשואה לו אינם זקוקים לשלוחים, תורגמנים ואנשי חוץ. מגעם ומסעם מתקיימים שלא בעקיפין. אין אומרים שיעורים ארוכים, לומדים דף גמרא ומפרשים את המפורש בו ואת הגנוז בין השיטים. טוב, בדיבר הזה יש הרבה דברים, בוא ניגע בהם אחד אחד, חלק בקצרה, חלק בארוכה. נתחיל מההבדל בין הארוס והנשוי. הבן שלנו התארס בשעה טובה, ואני לא זכרתי את הקטע הזה, אבל אמרתי לו שדעתי זה לא טוב שזה ארוך מדי. בין היתר בגלל מה שכתוב פה. תקופה שיש מצד אחד הרבה החלטות לקבל, והרבה הכנות, והרבה מההבדלים שאולי קיימים דווקא בגלל הצורך להחליט ולחתוך יכולים לצוץ. ומצד שני, המערכת התומכת והמבינה ואוהבת, יש החלטה, אבל אין מימוש. בערך מה שמתואר פה, כאילו הצורך לדבר ולדבר, ונישואים לא צריך לדבר. דברים פשוטים ונכונים. בנוגע לקיצור הדברים או עריכות הדברים, בלימוד תורה, אז כאן אגריד מלא על נס את עניין הקיצור, אבל המציאות הבריסקאית הייתה כמעט הפוכה, ונצא קצת לעמוד על זה. קודם כל, הראיה לסתור, המעשה לסתור של מה שכתוב פה זה אגריד בעצמו, שהיה אומר שיעורים של 3-4 שעות בלי שום גוזמה. הוא היה יכול לדבר יום שלם, ועד שהוא לא היה מבין את העניין הוא לא היה מפסיק את השיעור. אני עוד זוכר שאני שמעתי ממנו בקיץ של תשע"ח, הוא אמר שיעור של 3.5 שעות איזה שטוסות בזבחים, שהוא ניסה להבין אותו. השיעורי יורצייט שלו היו מינימום 4 שעות. במשניות שהוא היה אומר למחורת במשך היום הוא היה מדבר 5-6 שעות רצוף. שיעור גמר רגיל היה 3-4 שעות. זה היה, אתה רואה שהוא כותב, אין אומרים שיעורים ארוכים, אבל הוא, אני חושב את השיעורים הכי ארוכים בהיסטוריה, הוא זה שאמר אותם. אני יכול גם קצת לתרץ, אבל זה קודם כל כך. זה קודם כל מתחיל מזה שהוא צודק, שאם מגיעים ללב של הסוגיה, לניסוח המהותי, הוא באמת יכול להיות קצר. דווקא בגלל שהשיטה לא בנויה על העמסה של חומר מבחוץ, אלא ניתוח פנימי, אם מגיעים למושגים, הוא יכול להיות קצר. הסיבות שהשיעורים שלו היו ארוכים, היו, זה תולי באיזה שיעור. בשיעורי הגמרא זה היה ארוך, כי הוא היה חושב תוך כדי השיעור. כלומר, השיעור היה מאוד ארוך, כי השיעור היה מלבן את הנושא, יחד עם התלמידים.
זה היה צריך ללמוד לפני, ואז להגיע לשיעור, השיעור היה קצר.
כן, אבל הוא היה לומד לפני, ועדיין הוא היה, וגם זה לא מקרי. כלומר, אני אספר לכם, אבא שלי פעם סיפר לי שכמה חודשים אחרי שהוא עבר לוואיו, הרב הוטנר שאל אותו, תגיד לי איך הוא בשובר מלמד. אז הוא הסביר לו שקוראים את הגמרא בשיעור ומעיינים בתוספות וחושבים בכל רם, ולפעמים היה עוצר את השיעור לחצי שעה וחושב פשוט. ולבוא למי שיפריע לו לחשוב, אבל זה מה שהוא עושה. והרב הוטנר התשתומם, הוא אמר זה לא שיעור, זה חברותא, הוא פשוט לומד איתכם. וזה היה ככה, וזה לא כי הוא לא הכין לפני כן. הוא היה מכין, ועדיין תוך כדי הלימוד הוא היה ממשיך לחשוב, ממשיך לרעיונות חדשים, בגלל שהשיטה במהותה היא לא שיטה של צבירת ידע והוצאתו, אלא של ניסוח מושגים, והיות שאפשר להמציא כל דבר ביותר מדרך אחת, אז השיעורים התארכו בחלקם, השיעור היומי התארך בגלל שהוא חשב תוך כדי, שלפעמים זה הפך למשהו ארוך מעין כמו. יש סיפור שקראתי בקובץ שיצא עליו לפני כשנה, Mentor of Generations. יש שם סיפור שבקיץ הוא היה לומד עם בחורים בבוסטון בדרך כלל ביולי, וקיץ אחד הגיע, היה בדרך כלל ארבעה שבועות, הגיע יום חמישי האחרון והשיעור האחרון, והוא אמר להם סוף השיעור, תראו, אני לא יודע איך אתם תלכו הביתה, אני לא מבין את הסוגיה עדיין, אתם יכולים להישאר עוד? אמרו לו, כן, בסדר. אז המשיך את השיעור כל היום, אפשר אולי מחר יום שישי? אמרו לו, כן. אז הוא כל יום שישי למד איתם, בשישי לצהריים הוא אומר להם, תראו, אני לא חושב שאפשר לגמור ככה, אתם יכולים להישאר שבת? אז כל אחד אמר, טוב, בסדר, גילו לעצמם להישאר. יום ראשון נותן להם לנסוע הביתה, שהוא נח על דעתו. זה בא לא כאילו מכינים, אלא כי כל הזמן מחפשים את הניסוח, אבל כשמגיעים לניסוח הוא לא חייב את ארוך. השיעורי יורצייט היו ארוכים מסיבה הפוכה, לא כי הוא לא היה מוכן, אלא, או כשהוא חשב תוך כדי, אלא כי הוא היה מוכן מדי. כלומר, שיעורי יורצייט זה היה מעין איזה ניסיון לבנות במודע משהו מאוד גדול, משהו מאוד מקיף, וכך יצאו שיעורים ארוכים. בין כך ובין כך, אני לא יודע אם הוא אי פעם עבר שהוא קצר בחייו, אני לא יודע. אבל הכל, זה היה ארוך. ואני יכול גם להעיד שאנשים ישבו מופתים בכיסאות, אנשים לא זזו בחוסר נוחות והשתעממו, אבל זה היה מאוד ארוך. זה לא אומר שבו של דבר תמצית הרעיון הוא לא רעיון שאפשר לתמצית אותו, אבל הקיצור לא היה מגוף הדברים. ועכשיו לרב חיים עצמו, הסיפור, אני לא יודע איך היו השיעורים שלו, לפי מה שאני שמעתי הם אכן היו קצרים. מה שאני כן יכול לספר, שבקטע קלאסי בחידושי רבינו חיים הלוי יש פחות או יותר מה שתיארתי פה, יש משהו קצר ומשהו ארוך בתוך אותו קטע. למי שמכיר את המבנה של חידושי רבינו חיים הלוי, הוא בדרך כלל עובד ככה, יש הפסקה הראשונה, יש בכלל שלוש פסקאות, לפחות שלוש פסקאות לקטע. הקטע הראשון שהוא קצר הוא בדרך כלל הקושייה, הקטע השני שהוא היסוד גם הוא בדרך כלל קצר, אומרים יסוד וזה היה אמור להיגמר פה. הקטע השלישי שהוא קטע מאוד ארוך הוא ההסתבכות, כי רב חיים ניסה לבדוק, זה נכנס במקורות, נכנס, וזה בדרך כלל לא כך נכנס, ואז היה פה זה ניסיון ליישב הכל ומזה היה נורא מסתבך, וזה ככה בדרך כלל קורה אצל רב חיים. אז היה איזה קיצור מסוים, אבל גם היה, הייתי אומר, איזו עריכות מסוימת שהיא באה מתוך ההסתבכות. בין כך ובין כך, זה גם לא הכי קצר, אבל זה יותר קצר מהגריד, זה אפשר להגיד בוודאות. הנקודה הנוספת שיש כאן, זה אין צורך בספרייה. בארון נמצאים רק ספרי יסוד ולא יותר. דברים שכבר קצת דיברנו עליהם בעקבות שאלה שלך, אבל לא, זה בקצרה. את הספרייה שלו הייתה קטנה. מי שמסתכל בחידושי רבינו חיים הלוי, ננסה לראות מה הספרייה שלו, מה הספרים שהוא מעיין בהם באופן קבוע, שהוא לומד אותם, זה גמרא, רש"י, תוספות, רמב״ם. זה הכל. כשעוברים לגריד, אני יכול לספר, זה קצת יותר גדול. לא הייתה לו ספרייה ענקית בבית, היה לו חדר עבודה, אין לו הרבה ספרים. הוא הכניס פנימה גם רשב"א, קצת ריטב"א, יש איזה סיפור שאני לא יודע אם הוא נכון, אבל מספרים שכשהוא היה צעיר הוא למד מסכת ראש השנה, ואבא שלו ראה אותו למד את זה עם ריטב"א, אז הוא אמר, לקח את זה ממנו, אמר לו, זה רק יבלבל אותך, תלמד בכוחות עצמך. ובאמת הם למדו פחות ספרים, והשאלה האם ספרים מבלבלים או לא, זה תלוי איך אתה לומד. כלומר, היות והשיטה שלהם הייתה, הם היו ראשוני הממשיגים השיטתיים לחפש כל הזמן מושגי היסוד, מבחינתם להגיע למושג השורשי והיסודי זה דבר שסיפק, הניח את דעתם. הם לא, כל הרעיון הזה היום צריך לדעת את כל השיטות, זה בכלל לא היה חשוב להם, צריך להגיע ללב של הנושא. מבחינתם הלב של הנושא נמצא בגמרא, רש"י, תוספות, רמב"ם, ושם הם מצאו אותו. עודף של מידע הוא הרבה פעמים מבלבל. אני יכול לשתף אתכם שאני כיום כשאני לומד עם תלמידים בישיבה, אני גם משתדל לעשות העיון הראשוני במקורות הראשונים, משקיעים הרבה מאמץ מכוון בעיון, כשיש פסוקים בפסוקים, במשניות, בתוספתות, בגמרות, בכוחות עצמנו, ורק אחר כך מגיעים לראשונים. שהמתח שיש הוא איך לשמור על איזון בין גם בזמן וגם בעניין, כי אני מרגיש שאם אני רץ ישר לראשונים אני אחרי זה מתקשה להגיע ליסודות, מהסיבה הפשוטה שהעיסוק בראשונים עצמם הוא מסיט אותי למקומות שנינו אותם, וגם מרוב פרטים אתה מתקשה לראות את היסודות. לפעמים הרבה מידע הוא מכסה על היכולת להגיע ליסוד. מצד שני, ברור שהם גם חלק קנוני מהתורה, וגם הרבה פעמים השיטות שלהם הם גם מירות הרבה זוויות. אז מתח מסוים שקיים בלימוד, הם עצמם הסתפקו במעט מאוד ספרים. מי שהדבר הזה נראה מוזר, רק לחשוב מוסד הסטנדר. סטנדר מניח שלומדים עם ספר אחד, כן, אחרת אפשר להשתמש בסטנדר. כנגד זה אני יכול לומר שבגלגול המאוחר של בריסק, מה שאתה פעם שאלת עליו, גלגול שאבא שלי קצת מייצג אותו בדרך שלו, אולי אב רוזנצוויג בדרך שלו, היום המשגה הולכת על ריבוי מחלוקות ראשונים, ולכן היום צריכים הרבה ספרים. ככל שתמצא יותר שיטות, יותר דברים מוזרים, ככל שתמצא יותר ראשונים שיש ביניהם מחלוקות שממלאים את כל האפשרויות, אם נתבטא ככה, אז אתה מרגיש שהשיעור שלך יותר מוצלח. ולכן הגלגול המאוחר של בריסק יש לו ספרייה גדולה, הוא יודע הרבה דברים שהבריסקאים הקדמונים לא ידעו. זה באמת שינוי בצורת החשיבה, שכבר דיברנו על המעבר הזה, מהחתירה ליסודות של הנושא, והרצון להסביר את הראשונים באמצעות מושגים, שזה באמת מעבר מסוים בלימוד. בכל אופן, אני מסכם את הדיבר השישי, כן, לא להאריך מדי, לא צריך הרבה חומר, צריך להגיע ללב של הדברים. האם בפועל זה אכן יתממש ככה? שאלה יותר מסובכת. זין, דיבר הבא. אין איש ההלכה משתדל לתרץ את כל הקושיות. הוא אינו שמח בתירוץ ואינו מצטער על הקושיה. תפקידו של האדם להבין. כשמבינים את הקושי וההסתפחות שלא ניתנו להסבר, דיינו. אין איש ההלכה מבזבז כוחותיו הנפשיים לריק, כדי לתרץ קושיות שהן פירוק להם ולפשוט בעיות נטולות פתרון. בכל מקום שישנה חזות הלכית, צמודה יד איש ההלכה אל הדופק ההלכה, הוא מבחין מן דברים שניתנו להיאמר, ונהלת דלת נגר עובר נגר די פרקינו. הדיבר הזה הוא גם מאוד אופייני לבריסק, כשיטה מנתחת אנליטית, התפקיד שלה הוא לא להפוך את הכל למובן, התפקיד שלה הוא לנתח מה עומד לפנינו. לפעמים הניתוח מגיע לאיזו מסקנה, שמה שעומד לפנינו הוא דבר, הוא דבר לא מובן. כמו שכבר הזכרנו בדיבר הראשון, שבדרך כלל לא מתרצים את הקושיות, כמו שבאמצעות הניתוח מגלים שאין קושייה. אז אם באמצעות הניתוח אני מגלה שיש קושייה, אז מה אני עושה לו? אני משאיר אותו. או אני חוזר למשפט שכבר נאמר פה, במידה והדברים לא מובנים, זה בעיה של מי שאמר, זה לא בעיה שלנו. כלומר, אנחנו לא צריכים, ופה זה בהחלט עומד בניגוד מובהק לכל שיטות הפלפול, שהניחו שצריך לתרץ כל דבר, והיות ודרכי התירוץ שלהם היו על ידי כל מיני חפים והמסע של אוקימתות וכל מיני מידע מבחוץ, אז גם הם יכלו לתרץ כל דבר. דווקא כשהשיטה היא לא שיטה של חפ, אלא שיטה של ניתוח, הניתוח מטרתו להבין מה עומד לפניי. אני הרבה פעמים מצליח באמצעות הניתוח לגלות שמה שהיה נראה לא מובן הוא בעצם מובן, ולעתים אני אגלה שהוא באמת לא מובן, ואם הוא לא מובן, מה אני אעשה? זה, אבל לא צריך שזה לתרץ. אבל תדעו לכם שזה לא רק על בריסקאים המתואר האמירה הזאת, שלא צריך לתרץ הכל, אלא גם מייחסים משפטים כאלה לאחרונים אחרים. כן, בבקשה.
איך הוא היה לנו ביטחון לעצמי להגיד שהיה בעיה במקום, לא בעיה בהמצגה שלנו?
אבל זה הספרים הנוספים אולי, שהספרים הנוספים עוזרים לנו למצוא את הבעיות שלא נראה שיש לנו בעיות שם.
זה לא הבנתי.
כאילו, לפי דעתי זה קצת, זה שאלה, גם שאלה שלי, זה בניגוד מה שכתב על הספרייה, שהספרים הנוספים עוזרים לנו למצוא בעיות שלפי דעתנו לא נמצאים, לא נמצא את הבעיות האלה. כאילו שנראה פשוט, אבל עם הספרים נוספים אנחנו רואים שיש בעיות במקומות שלא נראה לנו שיש בעיות.
אתה אומר שהמידע הנוסף הוא פותר את הבעיות או שהוא יוצר עוד בעיות?
הוא פותח בעיות.
פותח בעיות.
הוא מראה לנו בעיות. שלא היה לפני כן.
בחלק מהמקרים, כן, זה בהחלט נכון. אני רוצה להתייחס להערה של נאווה. היה להם ביטחון עצמי מוחלט שהם יודעים לחשוב נכון. ממש. אני יכול להגיד שהחזון איש, למרות שכשמסתכלים בפסקים שלו, הוא נראה כפוסק עצמאי, שהלך ישר לגמרא והיה משוכנע שהוא יודע, אבל בהגות שלו, כשהוא בא לתאר, דברים הוא מדבר בשפה הפוכה לגמרי. יש התכתבות מאוד מאלפת בין החזון איש לבין רבי יוחנן וסרמן. על דרכי הפסיקה, למה אסור, מה סמכות הגמרא וכו'. והחזון איש לפחות, במהלך ההתכתבות, הוא מפעיל את הגורם של עיר ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, עיר ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, וההסבר שהוא נותן למשפט הזה הוא שאנחנו בעצם לא מבינים מה הגמרא אומרת, ולכן אנחנו לא יכולים לחלוק עליה. אני אגיד לזה שתי הערות. ראשית, כשאני קורא חזון איש, אני לא מתרשם שהוא חשב שהוא לא מבין את הגמרא. הוא אדם מאוד דעתן, מאוד ביטחון עצמי, אבל הוא מתאר איזושהי תחושה כזאת של סמכות שבאה מירידת הדורות, היא באה מחוויה של אי-הבנה. לא ידע ליישב את זה שהוא בעצמו לא נראה לי שהוא חש ככה. דבר אחד ברור, כל התורות של הבריסקאים, וגם כל הדרכים שבהם הגריד הסביר את זה, הם כולם משדרות משהו הפוך. איך הלימוד הוא עם שיעור קומה של האדם, יש איזה קטעים מאוד יפים בעלוות התורה, גולת נפש הדור, באיש ההלכה, כל החלק האחרון שלו, כוח היוצר שבו, כולו מדבר על הגדולה של האדם שלומד תורה, ששיעור קומתו הוא נעשה גבוה. חוויית הלימוד לא מתוארת שם ככפיפות קומה בפני המורות של הבורא, אלא הפוך, הפעלת הכוח של השכל האנושי שדורש מהמקורות להיות מובנים, והם לא חשדו בעצמם שהגיון שלהם עקום. זה ממש ככה.
אני חושב את זה עם לא להראות את הספרים, כי זה יכול לבלבל, זה משהו כמו את
העובדות,
אם זה לא
יתיישב,
אני לא רוצה לשמוע את זה.
כן ולא. כי אני רוצה לחזור קצת לדברים שפעם נאמרו בזיקה לאותה הערה שלך. אחד מהדברים שהוציא אותי מדעתי כשהייתי שומע ניסיון להסביר כל דבר עם חקירות, זה שהיו מסוגלים להציע שני צדדי המחלוקת יכולים להיות מוסברים, אפשר להפוך את החקירה. מה שבעיניי הוא סימן מובהק למלאכותיות של ההמשגה הזאת. בלשונו של השח, בכללי ספק ספקה, השח קובע שרק ספק ספקה מתהפך הוא ספק ספקה. השח שאל את עצמו, מתי ספק ספקה הוא באמת כזה? או מתי הוא ספק אחד שאני באופן מלאכותי הפכתי אותו באמצעות מילים לשני ספקות? אז הסימן שהשח הציע הוא, בוא נבדוק אם אפשר להגיד את שני הספקות בשני הכיוונים. כלומר, אם אני מסוגל לומר אותו בשני הכיוונים, סימן שיש פה שני ספקות. אבל אם אני מסוגל לומר אותו רק בכיוון אחד, אז בעצם יש פה ספק אחד שאני פירקתי אותו באופן מלאכותי לשניים. גם בעולם החקירות זה שאלה דומה. שנמצאים דווקא בהמשגה, לא חיצונית. זה בהמשגה עמוקה מבפנים. אז אי אפשר להפוך את החקירה. ואז גם הביטחון העצמי שהדברים מוחלטים הוא הרבה יותר גדול. כלומר, כשאני נמצא בסוג של אולי זה מוסבר כך, אולי הדעה הזאת קשורה בחקירה הזאת, במצב כזה צריך באמת מאוד מאוד לשאול אם אני מנתח נכון. וכשמצטמצמים לניתוחים הרבה יותר מדויקים ועמוקים, אני חושב שיש פה מקום מאוד מאוד עמוק דווקא לוודאות. מצד שני, כדי לחבור לדברים שאמרת, דווקא בעולם קיום המצוות, דומני שהבריסקאים חיו בעולם הספק המוחלט. וזה הוליך אותם לתנועה נפשית הפוכה ממה שתואר פה. פה תואר איך הם חיו בביטחון עצמי מוחלט, שאני יודע ללמוד, שאני יודע לנתח, שההיגיון שאני מציע לדברים הוא מוצק. דווקא בעולם המעשה, הם הביאו מושג חדש לעולם של יראת שמיים או של יראת חטא. יראת חטא, אני חושב שמקובל לחשוב שהוא קשור בחשש מלעבור עבירות. אבל בעולם של הבריסקאים הוא קשור בחשש לא לקיים מצוות. וזה בא לידי ביטוי ביחס למצוות עשה, וזה שהם מנסים לבצע את ידי חובה את כל השיטות. נוטלים 7-8 לולבים, כי רוצים לוודא שנטלתי לולב לפי כל השיטות, ותרוגים לפי כל השיטות, וחוששים כל מיני שיטות. ואני יכול גם להסביר מאיפה זה בא, התנועה הנפשית הזאת, הוא בא ישר מתוך העולם של בריסק. כי אם ההנחה של בריסק היא שהקדוש ברוך הוא לא מצווה, אלא מהנדס, והוא בנה מכונה, ויש לי אמנם דרך הניתוח ההגיוני, הגעתי לכמה מכונות, אבל אני לא בטוח איזה מכונה עובדת. כלומר, תפיסת ההלכה שלהם היא לא, אמרו לי עשיתי, אז אני מניח שמי שתפיסת העולם שלו היא שהקדוש ברוך הוא מצווה, במידה ואני מקיים את ההלכה לפי אחת מהשיטות, הרי אני שמעתי לכל הצו. כלומר, הוא ציווה, וחכם פלויני במסורת אלמונית הוא פירש את הדברים, נפסק כמו, אז יוצא שמי שעושה כמו שנפסק הוא קיים את הצו, הוא אדם מצווה, הוא אדם שאפשר לומר עליו ששמע צו ועשה אותו. אבל בתפיסה של בריסק, הרי הקדוש ברוך הוא לא מצווה רק, הוא מהנדס, ההלכה היא מנגנון שצריך שהוא יעבוד, ופה עכשיו צריך לבדוק איזה מהם עובד, ויודע יש פה כמה מכונות, אז הם מפעילים את כולם, כי הם רוצים לדעת האם הכפתור הזה עבד, זה עבד, זה עבד. כלומר, רק זה שרב אמר משהו מכוח שרשרת מסורה ששייך לעולם הציווי, זה לא אומר שהמכונה שלו יודעת לעבוד, אז אין מצווה, אין כלום, כן? אז יש פה איזה משהו באמת מעניין מבחינה פסיכולוגית, שזה צריך להוסיף שהם גם היו היפוכונדרים, וזה עניין של אופי, כן? המספרים שפעם החזוני שמר, אתם רוצים לדעת למה רבלבלה מחמיר כל כך ואני פחות? כלומר, זה לא רק בהלכה. כלומר, כשרבלבלה יוצא, כשאני יוצא מהבית, אני נועל אותו והולך. רבלבלה חוזר אחרי כמה דקות לבדוק אם הדלת נעולה. ועל זה מספרים, רק אם לא יודע אם זה נכון, אבל זה מספרים שרבלבלה, כשסיפרו לו את זה, הוא חייך והוא אמר, ודעו לכם שלפעמים אני חוזר והדלת באמת פתוחה. וזה מה שתיארתי קודם. המכונה לא עובדת, כי שמעתי לצו לסובב את המפתח, חשוב שהדלת תהיה נעולה. אבל זה ודאי מצב נפשי גם. אז מצד אחד יש פה אנשים עם ביטחון עצמי מוחלט, שהם יכולים בכוחות עצמם להגיע ליסודות של התורה, ויש להם איזה היגיון שהם משוכנעים שהם יודעים לחשוב בו. מצד שני הם מפחדים כל הזמן שאולי הלולב שלי הוא לא הלולב שהקדוש ברוך הוא דיבר עליו, אולי זה כך, אבל צריך לעשות איזשהו חשש. הם חיו בתערובת כזו שלמה בין הספק לבין הוודאות. כן, בבקשה. בעולם הלום דה סמי וודאי, בעולם הניתוח, כמו נחזור לדיבר הזה, כן? אני יכול לנתח שזה מה שעומד בפניי, אבל זה לא אומר בהכרח שבעולם המעשה שזה עובד. כי הניתוח גם מגלה בעיות. ולכן מה אני עושה? אני עושה כמה וכמה לחיצות כפתור. כן, משה.
השניים מושרשים רעיון שיש אמת. שיש אמיתה של תורה, ואם זה הכל אלו ואלו, אז מה? אז לפסוק, וזה לא כמו שרבי עמיטל לא אומר, לפסוק, מה הבעיה? אז זאת אומרת שאם זה, אבל אם זה באמת, the truth is out there, שיש באמת אמת שם, אז השאלה עכשיו, מה הכלים שלך כדי למצוא את האמת? האם זה יוצא, אז, אבל המצד האפיסטמולוגי זה אותו התפיסה, אני חושב.
כן, אני חושב שזה הולך כך, התפקיד שלהם בלימוד הוא למתח. אין להם ביטחון עצמי מוחלט שהם מנתחים. הניתוח הוא להסביר מה המבנה הפנימי של מה שנאמר. ואני יכול לומר שרמב״ם רייבט שחולקים במחלוקת מסוימת, אני מנתח שזה מה שעומד בשורש דברי הרמב״ם, זה מה שעומד בשורש דברי הרייבט. אבל זה עדיין לא אומר מה עומד בשורש מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. שאני חוזר, אם הוא רוצה ממני לשמוע בקולו, אז אני שומע בקולו, אם אני עושה כמו אחד מהם. אבל אם הוא לא רוצה שאני אשמע בקולו, הוא רוצה לולב, והם חלקו מהו הלולב, אז בלמדנות לא קבעתי מה הוא אמר. בלמדנות אין הכרעה. בלמדנות אני רק שיקפתי מה עולה ברמה, מה עולה ברייבת. אבל אני רוצה לטעות את הלולב של הקשר לקודש ברוך הוא. עכשיו פה יש איזושהי הנחה, אתה צודק, מאוד עמוקה שצריך גם לבדוק אותה, שכביכול יש אמת אחת נכונה, ואני בלימוד ניתחתי איך כל אחד הבין, אבל רק אחד צודק. לכן בעולם המעשה הוא צריך לעשות כמו כולם, כדי להגיע לאחד מהם שצודקים. וזה גוף הלא פשוט. אולי כולם צודקים.
ככה הם באמת
עשו? ככה הם עשו לעצמם, כן.
הם היו פוסקים?
מה זה פסק?
לא, הם היו עושים את כל השיטות. כאילו, זה עובד שיש כמה דעות, אז מה אני עושה? חשיבה חרדית עד היום עובדת ככה, היא בריסקאית. תיקחו, אני רוצה, צריך פשוט לסיים תכף, אבל תיקחו את הקו כאילו שעובר באופן ברור בארצות הברית יותר מאשר בארץ, ובין חרדי למודרן אורתודוקס, בדרך כלל איך זה עובד? זה עובד שיש נושא שיש לגביו חילוקי דעות הלכתיים, אז מה עושים החרדים? חוששים לדעה הכי חמורה, או הם רוצים להיות מחוסים לגמרי, ואמר לנו את הדקס מה עושים? מקלים, כן. נביא את הדוגמה אולי הכי מובהקת שהיום, לפי ההתרשמות שלי, שאני עושה לארצות הברית, אני חש את זה, שהוא חוצה את בנושא קשרות בין מועדון אורתודוקס לחרדים, זה נושא של חודש בחוץ לארץ. אתה הולך לטינק, הכל חודש. אתה הולך למונצי, אין חודש בעיר. כאילו, הכל יושן. אתה הולך ל-Avenue J בפלאפוש, גם הכל יושן, מלא, מלא. בסדר גמור, אבל עכשיו איך זה עובד? יש מחלוקת עם חדש, אסור בחוץ לארץ או לא. היום זה לא קשה לשמור ישן בחוץ לארץ. זה ממש קל, אם אתה חי בחברה חרדית, כי החברה החליטה שהיא רוצה לשמור את זה. אבל זה, פעם זה היה מאוד קשה. כשהייתי ילד בניו יורק, אבא שלי היה שומר איזה מסירות נפש עצומה. היום זה קל, אבל יש מחלוקת. החרדים מחמירים, המון נוטקס מקילים. עכשיו, אם זה התבנית שעובדת, זה מאוד דומה התבנית של בריסק. כאילו, אני רוצה לחסות את עצמי מכל השיטות, וזה לא פלא שיש את התופעה שנקרא going to the right. כלומר, מאוד נוטקס מגדל את הילד שלו על זה, שכשיש כולה, הוא יאמץ אותו, שלא יתפלא, כשהילד שלו מתחיל ללמוד, ובכוחות עצמו להתקשר לתורה, שהוא רוצה להיות רציני בתורה. כלומר, אין איזה סיכוי להביא להחזיק מעמד כלכתחילה, או כמשהו שיכול להלהיב אנשים. עם כל האמת של להיות פתוח לעולם וכו' וכו', יש הרבה בעיות בעיניי בהשקפת העולם החרדית, אבל יש שם רצינות. איפה הסיפור שונה? אני מרגיש שבארץ זה יש את התשתית לזה, אבל גם יש גם תשתית להפוך את הסיפור. תקחו את נושא השמיטה, וזה נסיים, בסדר? לכאורה זה אותה תבנית. יש מחלוקת עם יותר מחירה טוב, לא טוב וכו'. אז מה עושה חרדי? לא עושה יותר מחירה. אז מה הוא עושה נוחרי. עכשיו, כאן שמסתכלים כאילו מה מנחה את הציבור הדתי-לאומי, אז אני חושב שעד לפני כמה שמיטות השפה הייתה פחות או יותר כמו מה שתיארתי במה נמצדות בחוץ לארץ. שזה קשה, וגם היה קשה. אני זוכר כי ילד בשמיטה של תפשין למד גמל, הייתה חנות אחת של שמיטה של נוחרי במחניות הזהו. זה לא היה. אני חושב שהרבה בזכות האוצר ביידין ועוד כמה דברים, גם שינויים פוליטיים, שינויים הגותיים, הציבור הדתי-לאומי היום מדבר שפה אחרת. הוא מדבר שפה, לא שיש מחלוקת אם יותר מחירה טוב או לא טוב, טוב אני מקל שהם יחמירו, אלא הם מדברים בשפה שונה לגמרי. קודם כל האוצר ביידין בא ואומר שבניגוד לתפיסה החרדית ששמיט איזה איסור, הכתובת המזעזעת ולא חשש, תבל, אורלה ושביעית, כתובה בדרך כלל הכשרים של בדץ. כלומר, שביעית הוא דבר שצריך לגרום שהוא לא יהיה, לעקוף אותו, כי הוא איסור. כמו שאורלה זה איסור, זה מה שנוחי עושה, זה לא שביעית. מה אומר האוצר בידין? שרעיון השמיטה הוא, והייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה, יש קדושת שביעית. אנשים היום לא מפחדים מקדושת שביעית. פעם היה איזה פחד נוראי, איך אני אעשה הבדלה על יין, זאת שביעית, מה עם השאריות? בסדר. זה לא דבר, אפשר להסתדר, זה הפוך, המתקן שביעית הזה שהיה בבתים. זה שינוי שפה, וגם היום כשמדברים על יותר מחירה, כל הפולמוס שהיה לפני שנתיים, הוא בא מאותו מקום, והם לא באים לתמוך ביותר מחירה, בשם בוא נקל כי קשה לנו. אלא מדברים בשפה אחרת, שיש פה מבחינה ערכית העדפה לתחום הזה. אני לא מכיר היום תחום בחוץ לארץ שאפשר לעשות את זה. זה דמר לנו את הדואקס לחומרה. אני לא מכיר דבר כזה.
עובדים?
מה?
עובדים?
יש עובדים, זה חומרה חשובה. כן, אתה צודק. אבל בחוץ לארץ גם החרדים עובדים.
אבל אצלם זה
רק בניין. וגם עובדים רק בביזנס. כן, בסדר, אז מצאנו משהו, אני שמח, כן? בסדר, אבל זה, לא, זה קשה. כלומר, מה אני אומר לך, דתי לאומי זה לא אותו דבר בעיניי. ואני דווקא לדתיים לאומיים מקווה שיש תוחלת לתפיסת עולם כזאת לכתחילה. כלומר שהיא, אני חושב שזה לא מקרי שזה קורה בארץ ישראל. בכל מקרה הכי גם על כל זה מפה, כאילו הבריסקרס, יש להם ביטחון עצמי עצום כשהם יודעים לנתח. אין להם ביטחון עצמי גדול מה באמת הקדוש ברוך הוא אמר, ולכן מה הם עושים? הם עושים הכל. יש סיפור מופלא שמספר הרדווז מסלוצק, שביקר בוולוז'ין בשנות ה-50 של המאה ה-19, כשקיינו שם כראשי ישיבה הנציב ובית הלוי. והיות בחוץ לארץ יש להם את הזכות הגדולה לעשות שני סדרים, אז הוא היה בלילה אחד של הנציב, לילה שני אצל רבי יושבר. והוא תיאר את זה, תיאור ממש מופלא. הוא בא בלילה ראשון לנציב, שם לא נסעו הביתה לבין הזמנים בפסח, כל הבחורים היו איתו, באו לבית שלו ועשו סדר מתוך שמחה והתעלות והרבה שירה והרבה דברי תורה ושרו את ההלל. למחרת הוא הולך לרבי יושבר, אז קודם כל מחכים לזמן רבינו תם בשביל לקדש, וזמן רבינו תם, זה צריך להבין את רבי יושבר, זה השיטה הכי מחמירה של זמן רבינו תם, שזה שישית שלה, זה שעתיים אחרי השקיעה. אז מחכים לזמן רבינו תם, ואז גם רוצים להספיק חצות, כי השיטה הכי מקדימה. אז צריך קודם כל לרוץ באגדה ולהגיד, אומרים את האגדה, כל הזמן מפחדים איך אני אולי לא אצא ידי חובה. זאת החוויה. מובדים את השם מהירה, ממש. לא מאהבה, מהירה. ואז הוא מתאר איך מביאים את המצות השרופות, ונותן לו שיעורי כזית כאלה, והמרור. זה שני דרכים בעבודת השם. אני שמח שאני גיליתי את הנציב.
מי שהיה לו כמה מעשרה אתרוגים וכמה קולות שופר, אז הגיע...
מצוין.
זה קפיאתיות וגבול שם.
זאת שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת. אני יכול להגיד לך שבישיבה בעתניאל, שמנסים להחדיר בתלמידים הרבה אהבה ולא יראה, אז כשאברהם ראש הישיבה לפעמים לועג לבריסקאים בתחום הזה, אז תמיד התלמידים שואלים אותו, במה עם תקיעת שופר שהוא תוקע ממש איזה 300 קולות? ולא כי הבעל תוקע, הוא בעל תוקע לא טוב, אלא כי הוא מוסיף עוד ועוד ועוד שיטות, כולל, זה משהו שעד שלא שומעים, לא מאמינים שאפשר דבר כזה בן אנוש לעשות, הוא תוקע את כל ה-30 קולות בנשימה אחת, בלי להפסיק ביניהם. זה תקיעה של ותרועה של כ-25 שניות רצוף. הוא כולו אדום בסוף זה, אבל זה... בלי הקרעה. הוא מרביץ את כל ה-30 קולות בבת אחת. ותמיד שואלים אותו את ה... אז מה ההבדל? את התשובה שלו אף פעם לא הבנתי. אני חושב שהוא פשוט אוהב תקיעת שופר, זה מה שאני חושב. אפשר גם להגיד, כתוב יום תרועה יהיה לכם, ושאני, לא יודע, אבל אתה צודק. אין ספק שאפשר למצוא ביטויים כאלה בכל מיני מקומות, והשאלה, איפה עובר הגבול? מתי זה סתם עצבנות הלכתית? מתי זה באמת עניין, כן? ומתי, איך אתה מחליט מתי, זאת שאלה שדעתי קשה לענות עליה, אבל היה רואה לענות עליה. מה שקורה על הבריסקאים, אבל זה שיטה. השיטה היא תמיד לנהוג ככה. וזה כבר לא, זה גם שיטה וזה גם באמת עצבנות, זה עבודת השם מהירה מוחלטת. אתה עושה מצווה וכל הזמן שואל את עצמך, אולי אני לא מקיים אותו. או בוא נגיד ככה, כשאדם נוטל שבעה לולבים, באיזה מהם הוא יצא ידי חובה? אפשר להגיד בראשון. לא יודע. טוב.
ומה קורה אם יש צירופים,
יש פעיה ועמודה, ואחר כך יש פעיה,
יש לך
כאילו אותו
הזמן, ואז יש לך
אפסק,
כאילו מה קורה
עם הדבר? חושבים,
כאילו...
לא יודע. כשאח שלי למד בבריסק, הם היו מודיעים בישיבה שבשעה 8 נטילת לולב הלל. שאלו אותו פעם, מה עם שחרית? אני לא מתפעלים בעניין שחרית. טוב, זה לא כלול בחומרות, כאילו, זה הם לא החמירו. כאילו, ההנחה הייתה שכל אחד יתפלל שחרית לבד. אני מקווה במניין. כאילו, היו קובעים שהישיבה נפגשת לנטילת לולב. ככה הם מתחילים. לא. טוב? בסדר.